היי, וברוכים הבאים לסדרת מוצרלה AI מבית מוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. בסדרה, שמונגשת לראשונה גם בווידאו, אנחנו עוסקים בחיבור של AI לעולם ניהול המוצר, בשיחות הכי פרקטיות ותכלסיות עם אנשי המוצר המובילים בישראל. אני יוני, ואיתי נמצאת לימור סגב, VP Product ופקן AI. היום בפרק נפצח ביחד את השאלה, איך לייצר טראסט עם המשתמשים שלנו במוצרי AI? נבין מה זה בכלל אומר לייצר אמון במוצר שלנו, איך ניגשים לבנות את אותו אמון במוצרי AI בשלביו השונים, מהן הטעויות שעלולות לגרום לחוסר אמון ואיך אפשר לזהות אותן מבעוד מועד, וגם איך טיפול נכון בשקיפות ובאתגרי בייס משפיע על האמון שלנו עם המשתמשים בעידן ה-Generative AI. לימור מגיעה מרקע של פיתוח ועוסקת בניהול מוצר כבר מעל לעשור. בשמונה השנים האחרונות לימור מובילה קבוצות מוצר שונות, גם בחברות סטארט-אפ וגם בחברות גדולות כמו eBay ו-WeWork, וכיום מכהנת כ-VP Product בחברת פקן AI. אז הגיע הרגע, בואו נתחיל. שלום לימור, מה שלומך?
שלום יוני, מה שלומך?
בסדר גמור, כיף שאת פה. אפשר להגיד welcome back למוצרלה. התארחת בפרקים סופר מעניינים באמת בפודקאסט, והיום בפעם הראשונה מצטרפתנו לסדרת מוצרלה AI, סדרת הוידאו, שבעצם נוגעת כל כולה בחיבור הזה בין עולם ה-AI, או יותר בפרט Generative AI, לעולם ניהול המוצר. והיום אנחנו נדבר על טראסט, ככה תחום או תת עיסוק, שתמיד היה שם, אבל אני חושב שעם העלייה של מוצרי ה-Generative AI, וככה עודף המידע שאנחנו מקבלים, שהמוצרים נהיו יצרניים יותר, ומצד שני גם היוזרים שנהיו אולי טיפה פחות סבלניים או יותר סקפטיים, ככה הדבר הזה של הטראסט והאמון עם המשתמשים נהיה יותר ויותר חשוב, ובעצם נפצח את השאלה של איך לייצר טראסט עם המשתמשים שלנו במוצרי AI, ורגע לפני שנתחיל אני אשמח ככה שתשתפי אותנו בקצרה על מה זה פקן AI, מה החברה עושה, מה המוצר שלכם עושה.
אז פקן AI זה חברה שבנתה מוצר שבעצם מאפשר לכל קבוצה דאטה לבנות מודלים פרדיקטיביים מבוססים machine learning. ממש לאחרונה השקנו את המוצר החדש, שזה בעצם predictive gen AI, שזה מוצר שמאפשר לאנליסטים באמצעות צ'אט פשוט וקל וקצת SQL לבנות ממש מודל פרדיקטיבי מלא.
זה ממש כזה AI שהפך, שהתווסף לו Generative AI.
לגמרי.
ואני רוצה שנתחיל רגע באמת מלפרק את המילה Trust. זו מילה גדולה שבאמת אפשר לקחת את זה לכיוונים של אפיון מוצר וחוויית משתמש ובכלל התוצרים, האוטפוט שאנחנו מוציאים מהמודלים ואפילו ברמה הלגלית. מה זה אומר מבחינתך בעצם לייצר את אותו אמון עם המשתמשים שלנו במוצרי AI?
אז אני תופסת את את המונח טראסט במוצרים בכלל ועוד יותר במוצרי AI, זה על הצמצום של הפער הזה בעצם בין הציפיות של המשתמש, מה שהוא מצפה שהמוצר ייתן לו, מה שהוא מצפה שיקרה, לבין מה שקורה בפועל. וככל שהפער הזה יותר גדול, רמת הטראסט של המשתמשים יורדת, והיכולת שלהם להמשיך לעבוד עם המוצר כמובן לא קורה. אחד הדברים שאנחנו ראינו כשהבאנו את החוויה, זה שבעצם במוצרי AI ספציפית יש צ'אלנג' נוסף שקשור לטראסט, שאנשים בעצם באים עם איזשהו דיסקומפורט מלכתחילה, וזה נכון עוד יותר לאנשים שרגילים לעבוד עם דאטה, כי בסוף בסוף יש איזושהי תחושה שכאילו גם אם זה עובד כל המג'יק הזה, זה לאו דווקא יעבוד על על הדאטה שלי. ואני חושבת שכאילו כשאנחנו מדברים על לייצר טראסט, אז צריך לדבר על איך אנחנו מצמצמים את הפער הזה.
זהו, באמת נגעת בסוג משתמשים, שאני חושב שאצלכם המשתמשים, אנשי דאטה הם אנשים שבאמת מספרים ותוצאות, זה דבר שמאוד לעיניהם. מהזווית שלך את רואה שיש נגיד סוגי מוצרים או סוגי משתמשים שונים, שככה בעצם איתם יותר נגיד קשה לבנות אמון?
אז כן, אז אני חושבת שכאילו אחד, א', ככל שהמוצרים יותר מורכבים, ככל שהמוצרים בעצם צריכים לבנות עבור היוזר מודל מנטלי אחר, חדש ממה שהוא מכיר, ככה הבעיה הזאת הופכת להיות יותר מורכבת, כי היכולת שלנו באמת לצמצם את הפער הזה היא יותר קטנה. תלך לדוגמה, משהו שמאוד מאוד הפתיע אותנו, אנחנו במוצר הראשון שהשקנו, אמרנו, אוקיי, אנחנו מדברים על אנשי דאטה, זה אנליסטים, אנחנו, והמוצר הוא מוצר שמבוסס על SQL, אנחנו פשוט ניקח ונבנה את החוויה בצורה שמאוד מאוד דומה למוצרי SQL שהם מכירים, זה היה כאילו הדבר הכי טבעי לעשות. ומה שגילינו שכיוון שהציפייה שלהם ממוצרי SQL היא מאוד מאוד מסוימת, זה בעצם יצר לנו איזשהו פער. בנוסף לזה, אמרנו, אוקיי, נעשה את זה יותר פשוט, נתחיל עם איזושהי עם כמה שאילתות פשוטות כזה שיגרמו להם להתחיל בקלות, אבל השאילתות האלה בעצם יצרו אצלם עוד פעם את הפער הזה של כאילו, זה נורא נורא פשוט, על הדאטה שלי זה לא יעבוד, אין משתמש שלא שמעתי אותו מדבר על הדאטה שלהם, ואומר כמה הוא ייחודי יותר ומורכב יותר ומלוכלך יותר, והדבר הזה בעצם במקום לייצר איזשהו easy start, יצר איזשהו discomfort, איזשהו אי אמון ביכולת של הפשטות הזאת, לענות על מה שאני צריך.
נגעת באמת באותו סגמנט, ואין ספק שהוא, זה לא עכשיו נגיד ChatGPT, שכל פתוח לכולם, וכולם שואלים שאלות, ואיתה, לא איתה, אנחנו לוקחים את זה ברבון מוגבל, אז גם פה גם הסגמנט הוא מאוד ספציפי, וגם המוצר, בסוף זה כלי מקצועי וחדש, שככה צריך להשתמש בו יום יום, ומעניין אותי לשמוע באמת מהזווית שלך כמובילת המוצר, איך את ניגשת, איך אתם כצוות ניגשים לבנות את אותו אמון עם המשתמשים שלכם?
אז באמת דיברנו על הפער הזה, אז אתה בעצם במין מסע בלתי פוסק לצמצם את הפער הזה כמה שיותר, ואם אתה נמצא במצב הזה, זה אומר שאתה צריך מאוד מאוד להבין אותו. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו חווינו בצורה מאוד מאוד חזקה, זה שאנחנו חייבים באמת באמת להבין את המשתמשים שלנו בצורה שהיא מאוד מאוד עמוקה. אחד הדברים שעשינו שהיו שונים, זה העובדה ש... עשינו יוזביליטי כל הזמן. בדרך כלל יוזביליטי זה משהו כזה שאתה עושה.
זהו, פעם בכזה בהתחלה כדי לסמן...
בעיקר בשביל להגיד, לעשות איזשהו טסט רן, זה נכון, אתה עושה את זה אפילו על מוצר שהוא איזה פרוטוטייפ.
כדי לרצות את ה-VP או את ה...
לגמרי, זה שיגידו שזה. ואנחנו הגענו למקום שאנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו כל הזמן מחפשים משתמשים ליוזביליטי, אני מדברת איתך ברמה השבועית, והסיבה היא שאנחנו... היינו צריכים להגיע למצב שאנחנו באמת מבינים. דרך אגב, אני ממליצה לכל אנשי המוצר, תתייחסו ליוזביליטי אחרת. יש דברים שאתה רק יכול להבין, כשאתה רואה מישהו מול העיניים, משתמש במוצר שלך, ולא מבין, או אומר בכל רם דברים כמו, אוקיי, ציפיתי שהוא יעשה ככה, אבל הוא עשה ככה. או מסתכל ואומר בכל רם, תוך כדי שהוא חושב, אומר, אוי, איזה יופי, זה נראה מדליק, אבל זה בחיים לא יעבוד אצלנו זה ככה. זה לא מסוג הדברים שבטח פרודקט אנליטיקס לא יכולים לתת לך, אבל אני אגיד גם שגם רעיונות עם המשתמשים שלך אחר כך, רעיונות שאנחנו כן עושים מדי פעם, הם גם לא יכולים לתת את המקום הזה, כי אתה, בייחוד כשאנחנו מדברים על חוויית אונבורדינג, כי אתה רוצה לתפוס את הרגע הזה, הרגע של בניית האמון, מהרגע שעשיתי סיינאפ, עד שאני מוכן להמשיך, וברגעים האלה שום דבר לא יכול להחליף מלראות מישהו, מאבד את האמון או מקבל אותו מתוך החוויה.
ונגעת באמת בשלבים השונים האלה, מעניינתי לדעת האם נגיד יש הבדל, או גם ברמת ההשקעה שלכם וגם ברמת התוצאות או האימפקט, על השלבים של נגיד אם אני עכשיו יוזר שהוא רק בשלב האונבורדינג, שעוד לא מכיר את המערכת, וצריך לייצר את אותו אמון מאפס, לבין יוזר שכבר יש לו את האמון, אבל פתאום היה איזה תקלה או פדיחה או משהו שרגע פגע באמון. כלומר, יש הבדלים גם בהשקעה שלכם וגם באמת בתוצאות?
אז תראה, הדבר הכי הכי מהותי זה שבסוף באונבורדינג זה קריטי. זאת אומרת, שם אם אתה מאבד את האמון בשלבים הראשונים האלה, בשלבים של של ההתחלה עם המערכת, היכולת שלך לתקן את זה אחר כך היא קטנה מאוד עד כדי לא קיימת.
זה כמו בעולם אמיתי בעצם, כשאין אמון בהתחלה.
בדיוק, זה כמו תגיד, האם יש הפער בין רעיון לעבודה ראשון לרעיון עבודה שני? השני כנראה לא יקרה, אם תפקשש את הראשון. אז החוויה הראשונית הזאת, הסטרסט שם הוא סופר קריטי, הוא גם, אם הוא גבוה, הוא ייצר לך קושן, איזשהו מקום לעבוד עליו אחר כך. אם אחר כך יהיו דברים קטנים שלא עובדים, אם זה כבר מישהו שסומך עליך, כלומר על המוצר, זה יהיה הרבה הרבה יותר פשוט. מעבר לזה גם בחוויות היותר מתקדמות, הרבה פעמים כבר יש סקסס בתמונה, יש לך עוד דברים שאתה יכול לעשות. ולכן זה חשוב כל הזמן, אבל באונבורדינג זה פונדמנטל.
כן, כן, כן. אז כאילו הפוקוס שלכם באמת הוא יותר שם, שוב, לאורך כל התהליך, אבל רגע המשאבים הם יותר באמת לעולם אונבורדינג. ומעניין אותי גם לדעת בסוף, שוב, טראסט מורכב מהמון דברים. איך אתם מזהים את אותם נקודות חולשה, נקרא לזה, שעלולות ליצור את אותו חוסר אמון? כלומר, יש המון דברים לאורך הדרך שיכולות ככה לאבד את האמון, או אפילו לייצר אותו. איך אצלכם אתם נוגעים בזה?
אז אני אחזור שוב לשיח עם היוזרים, אבל לא רק ביוזביליטי בכלל. אז זה דורש הבנה של היוזרים, שהיא לא רק ההבנה המוצרית הרגילה שאנחנו צריכים, והיא חשובה של מה עולם הבעיה, ומה הם היו רוצים לפתור וכדומה, אלא באמת הבנה של כאילו, מה הידע שיש להם, מה הידע שאין להם, מה הדברים שבלי קשר למוצר שלנו, שמים אותם באיזושהי נוחות. אחד הדברים שגילינו על אנליסטים, זה שהם אנשים שדיוק, עכשיו זה נשמע obvious, אבל לנו זה לא היה כהנחה יסודית, אבל אחד דיוק מאוד מאוד חשוב להם, בערך לא עובד, כמו לא עובד, על יד לא עובד, וגם החיבור שלהם לדאטה שלהם הוא מאוד מאוד חזק. אז משהו שעשינו בהתחלה, שהיה כמעט טריוויאלי, כל כך הרבה מוצרים עושים את זה, הגשנו את החוויה עם איזשהו דאטה סינתטי שלנו, שאפשר להתחיל לעבוד עד שהם יעלו את הדאטה שלהם, אפשר להם כאילו לשחק, לראות משהו שהוא end-to-end, והדבר הזה היה לא טוב, הוא הפוך. ובעצם, וזה גם משהו שממש שמענו אנשים אומרים לנו בארונות תוך כדי שהם איזה, זה בעצם יצר להם תחושה של כאילו, א', הם לא ידעו לגשר את הפער בין זה לדאטה שלהם, זה יצר להם אינוחות, והדבר השני זה שוב החזיר אותם למקום הזה של כאילו, זה דאטה נקי, זה דאטה סינתטי, על הדאטה שלי זה לא יעבוד, המקום הזה שבו אתה מבין את היוזרים ו-what bugs them, הוא גם מאוד מאוד חשוב, בשביל שתוכל לייצר חוויות שמתאימות אליו, ולאיך שהוא חושב.
ונגיד, יש לכם דרך בכלל למדוד את ההצלחה של הבניית אמון? כלומר, זה משהו שהוא קצת, לא וייג, אבל הוא יותר פרסונלי ואישי. יש לכם...
לגמרי. תראה, אמיתי, זה לא משהו שאנחנו בסוף משתמשים מצביעים בידיים, בייחוד שאנחנו מדברים על העניין של אונבורדינג, אני חושבת שבסוף, זה פשוט האנגייג'מנט שאתה רואה אחר כך, זה אותה מטריקות שאנחנו משתמשים בכללי. כן חשוב להגיד שאחר כך כשאתה מנתח את הפער, או כשאתה מנסה להבין למה זה כן או לא איפה שאתה רוצה, חשוב לפתח מה המקום שמגיע מבעיה של טראסט, מבעיה של חוסר יכולת שלו להתקדם, לעומת דברים אחרים, וזה כמו שאמרתי, דברים שאני לא חושבת שאתה לומד מסתם אנליטיקס, אלא פשוט מלדבר איתם.
כן, זהו, זה באמת המסר הזה של לדבר עם האנשים והיוזביליטי, לא בשביל רק לעשות את הצ'ק הזה, אלא האמת, לשבת ולהיכנס לראש שלהם, זה גם נותן להם את התחושה שמישהו מקשיב להם ויוצר את האמון הזה.
לגמרי, וגם אני אגיד, אני חוזרת על עצמי, אבל כי זה כל כך חשוב, אתה יכול לראות דיסטראסט במבט של מישהו כשהוא מסתכל על משהו.
כן.
והוא לא יגיד לך את זה בחיים בראיון.
כן.
אבל כשהוא מסתכל על משהו וזה כזה, לא נראה לי, זה משהו שאתה פשוט רואה.
זהו, את גם רמזת לי בשיחת תחנה, שגם שוב, כשנכנס הג'נרייטיב AI, אז הצ'אט שהיה ליד, גם בעצם הצלחתם לזהות כזה, כאילו השתמשתם בו, מצד אחד לתת ליוזר תחושה שזה, מצד שני גם...
לגמרי, זה עוד חלון למחשבות של היוזר, למקומות שהוא נמצא בהם, כי אנחנו כל הזמן רצינו לדעת מה עובר להם בראש, מה יש להם. בכל מיני מקומות, יש מקומות, הג'נרטיב הוא כמובן חלק מבוסס מהחוויה, אבל גם יש מקומות שאנחנו שמים צ'אט, רק כדי שהם יוכלו לבטא מה הם חושבים, מה עובר להם, רק להוציא, ושם אתה גם מגלה שהם שואלים שאלות כמו, where is my model, או חשבתי שיקרה ככה וזה לא קרה, וזה משהו שמאפשר לנו אחר כך לקחת את הדאטה הזה, לנתח אותו, לקבל עוד חלון, שאומר לך, אוקיי, זה מה שעבר לו בראש. אז גם אם במקומות שג'נרטיב הוא לא פונדמנטל בתוך החוויה, זה אחלה כלי נוסף, לשמוע מה עובר להם בראש, אנחנו תמיד כן שמוצר, זה מה שאנחנו רוצים לדעת.
לא, מעניין, זה באמת השילוב בין השניים, כלומר גם הפרסונלי של ה-usability one-on-one, אבל גם בסקייל יותר גבוה, צ'אט כזה של פשוט תפרוק, וגם עצם הפריקה משחררת, וגם אתם עושים את הנתונים, וככה יכולים לשפר.
לגמרי, ואנחנו עושים הרבה עבודה עם הצ'אט של... איך הוא חולב מידע, ולא רק, אתה יודע, מוביל את היוזר למה שאנחנו רוצים. זה איזשהו משחק כן. שצריך לעשות אותו
כן,
נכון.
כן, איזשהו בלנס כזה.
לגמרי.
ומעניין אותי לקחת אותנו טיפה לכיוון של טעויות. זה תמיד משהו שאולי פחות נראות שבשיחה שלנו זה היה ישר ובכיף, ושזה משהו שהוא מאוד אמיץ. טעויות, למידות, קרה לכם איזשהו מקרה שבו לא הצלחתם לייצר את האמון, או לחילופין, לא יודע, שהאמון נפגע תוך כדי אותו ג'רני של היוזר?
התשובה האמיתית היא לגמרי. החוויות הראשונות שהוצאנו היו חוויות שיוזרים הצביעו ברגליים ולא הביאו אותנו למקום שאנחנו רוצים, זה משהו שלדעתי צריך פשוט לקבל באהבה. ואני חושבת שזה נגע הרבה למקום הזה של הפער שאנחנו לא הבנו אותו, בין מה הם יודעים למה הם לא יודעים, למה הם מצפים ומה הם לא מצפים. דוגמה נוספת הייתה דוגמה של הדשבורד, הדשבורד שאנחנו מראים אחרי שהמוצר מוכן, ואנחנו פשוט הראינו את כל התוצאות, ואחד הדברים שגילינו זה שעצם חוסר היכולת שלהם לקרוא את התוצאות ולהבין אותם, שם אותם במקום של אי נוחות, שיצר עוד פעם דיסטרסט, כי שוב, טרסט זה מקום של בתוך שיחה, אני סומכת עליך, אבל אני גם סומכת על עצמי בתוך הדינמיקה הזאת, וזו אותו הדינמיקה שלי, יש ליוזרים ומוצרים. אז אחד הדברים שעשינו, זה פשוט למשל להגיד, לייצר בדשבורד ולהגיד, המודל הזה, מה שאתה מסתכל עליו, הוא ככה וככה יותר טוב, מאיזשהו לוגיקת BI, שזה משהו שקרוב לעולם, עליו הם מבינים. זה גם יצר להם איזשהו שבר את המקום הזה שבו הם, ואנחנו אומרים את זה כמו שזה, זאת אומרת, כן. במקום שזה לא יותר טוב, אנחנו אומרים. במקום שזה לא יותר טוב אפילו מניחוש, אנחנו גם אומרים. זה שבר את המקום של אני לא מאמין שזה באמת עובד, או איך אני יודע שזה טוב, אנחנו אומרים לך, אם זה טוב ואם זה לא. זה יצר שם איזשהו, אני חושבת זה שבר איזשהו, גם דיסטרסט, אבל גם חוסר נוחות. וזה עלה לנו, ויוזרים שהיו בדיסטרסט כדי שנגיע למקום כן. הזה.
לא, זה גם נגעת כזה, נכנסת לדלת פרוצה, כן. שלמת, הרבה מדברים על זה, שאותו טראסט מגיע בעיקר במוצרים כאלה, עם שקיפות, עם יצירת שקיפות, עם טיפול בבייס, וגם בהמון קהילות מנהלי מוצר עכשיו, שוב, עם כל הפתח המטורף של מוצרי Generative AI, פשוט את המילים האלה של טראסט, טרנספרנסי, בייס, זה הכל מתחבר ביחד. איך זה משפיע אצלכם באמת על אותו בניית אמון? שוב, אמרת שיש את החלק הזה שאתם משקפים ליוזר, הנה שים לב, המודל הזה פחות טוב כי לא הצלחנו, או כי המודל הזה הוא יותר טוב כי...
הדבר השני זה ששוב נוגע לצמצום של הפער, למקום שאנחנו כל הזמן אנחנו נדיבים במידע, אנחנו אומרים כאילו, זה הדבר הבא שהולך לקרות, זה מה שקורה עכשיו מאחורי הקלעים, הנה מה אנחנו עושים עם הדאטה שלך, הוא סמך עלינו, שם את הדאטה, שם לוגיקה, הנה מה קורה עם הדאטה שלך, איזושהי חשיפה מאוד מאוד ברורה לתהליכים שקורים מאחורי הקלעים, ואם ניגשו למקום שבו המודל לא מספיק טוב, אז זה מקום שבו אנחנו באמת נותנים לו את ה-behind the scene של למה הוא לא מספיק טוב, ועל מה הוא צריך להסתכל, ומה יכול להיות, זה נותן איזושהי, כי בסוף רוב האנשים, גם אנליסטים, צריך להגיד את האמת, גם אנחנו לא לגמרי מבינים את הבפנוכו של מה שקורה. אנחנו... באיזשהו ספקטרום, חלקנו יותר, חלקנו פחות, אבל ליוזר אנחנו צריכים למצוא את הדרך לארוז את מה קורה, בצורה שהוא יגיע, הרגיש שזה מספיק ברור לו, כדי שהוא יסמוך על המוצר, כדי שהוא יסמוך על התוצרים.
כן.
זה
באמת, שוב, זה גם קורה הרבה באמת במוצרים כאלה, שאתה שואל שאלה או שואלת שאלה, ופתאום נותן איזה תשובה, ואני לא יודע מאיפה הגעת לזה.
לגמרי.
בהנחה שאני יודע שזה לא נכון או כן נכון, אז איפה הגעת? באמת, אתה אומרת, פה אתם חושפים הכל, וגם בסיכון כזה שלא יודע, שרואים שלפעמים אתם לא מצליחים, זה עדיין, אתם, כאילו רגע שהוא עושה את זה, אז יש יותר אמפתיה מהצד של היוזר.
לגמרי, וזה סיכון אמיתי, כי בסוף המודלים יהיו מאוד מאוד טובים או מאוד מאוד לא, בעיקר בהתבסס על הדאטה שהוא העלה ועל הלוגיקה שגם הוא שולט בה. ולכן זה לא נעים להציג משהו שהוא אדום, אבל אנחנו מציגים את זה כמו שזה. אנחנו מציגים את זה עם איזשהו, הנה איך אתה יכול לתקן, הנה מה אני הייתי עושה כדי שזה לא יהיה מבהיל, אבל זה עדיין בפתיחות של כאילו, זאת המציאות, כן. זאת התוצאה.
לא, מהמם, זה באמת אומץ, אבל גם נשמע שבלונג טרם זה גם מרוויח את היוזרים. ובאמת שוב, המוצר שלכם, מוצר AI כבר לא מהשנה, שנתיים האחרונות, ועליו התלבשה עוד שכבה של Generative AI, ואת כמובילת המוצר בחברה, מה האתגרים שלך, של הצוות, בתקופה הזאת, שוב, מאז שאותו אומרת, Generative AI, שככה נפרץ לחיינו, שאופן AI הכריזו, ואז הגיעו כל הגדולות וכל המוצרים שפשוט מתפוצצים להם.
והכל היה רק Gen AI לאיזה דקה וחצי, או לפחות הרגיש ככה, נכון? אז תראה, זה מייצר אתגר קלאסי של באז, של כאילו בעצם שזה מגיע, יש לחץ כזה, כולם רוצים שיהיה להם, מאמינה שכאילו הדיונים בכל הסטארט-אפים בארץ, בין הפאונדרים ואנשי המוצר על איך משלבים, יכולים להיות דיונים קשים, כי אתה גם לא רוצה לעשות כדי לעשות, אתה כמובן רוצה להיות אפקטיבי, כשמצד השני אתה גם לא רוצה באיזה פושבק, שעלול לפספס הזדמנות משוגעת, ואני באמת חושבת שהטכנולוגיה הזאת מייצרת הזדמנויות משוגעות, לנו, והבלנס הזה זה בלנס שיוצר את אתגר בפני עצמו. אנחנו עשינו את זה על ידי זה שכאילו תפסנו את זה כמשהו שאנחנו מתבוננים בו, עשינו הרבה אקספרימנטים, משהו שאולי ייכנס ואולי לא, הרבה אקספרימנטים, הרבה מקום של כאילו לראות איפה זה כן יכול לתפוס, ולהסתכל על המקומות שהם היו הבעיות הכי גדולות שלנו, שזה כמו שאמרתי, האונבורדינג, המקום של כאילו המודל הראשון, הטראסט, ולראות איך זה מפרק. וזה היה גיים צ'יינג'ר שלנו, אז אני אומרת, בתוך הצ'אלנג' הזה על הלחץ הגדול, אל תעשו את הפושבק, כי זה באמת יכולה להיות הזדמנות משוגעת.
כן.
מהמקום השני, זה גם לדעתי משנה וישנה אפילו קדימה את עולם המוצר, כי בעצם יש פה דרך חדשה לייצר חוויה, דרך חדשה לגמרי. אני מאמינה בטח אנשים שמתעסקים בתחום הזה, חייבים להבין את הטכנולוגיה הזאת כמו שצריך. Prompt Engineering זה משהו שהוא כלי חדש, שהוא כנראה יהיה כלי הרבה יותר של אנשי מוצר, ולאו דווקא של מהנדסים.
זה עוד סקילסט בסוף.
זה עוד סקילסט, וגם אנשי UX. יש פה דרך חדשה לבנות חוויה, זה מייצר אתגר חדש, זה כיף לא נורמלי, אבל זה לגמרי לגמרי משנה עוד פעם את עולם המוצר.
כן, באמת אם ממשיכים בקו הזה, אז טיפ שלך למנהלי מוצר, למנהלות מוצר, שוב, באמת בחיבור הזה בין עולם המוצר לעולם ה-AI,
אז אני אגיד שבאמת אני מאמינה גדולה בפרודקט אנליטיקס, מאוד מאוד, שנים כבר זה, עוד, אבל שום פרודקט אנליטיקס לא מספק חלון אמיתי למה שעובר ליוזרים בראש, למה שמציק להם, למה שאולי מרתיע אותם, ואתם חייבים לייצר לעצמכם את הכלים לקבל את החלונות האלה, כל הזמן, לא רק ממשתמשים פעילים, גם ממשתמשים מהעולם שאותם אתם רוצים להשיג. כשדיברתי על יוזביליטי כדרך אחת, אבל גם ג'ן AI מספק פה מלא מלא אופציות של חלון, מה עובר ליוזרים בראש, מה המשפט שקפץ לו בראש באותו רגע, שהוא יפלוט אותו אליך כזה, עוד מידע, עוד כוח.
זהו, כלומר, לא רק להשתמש בזה, להביא עוד תוכן, עוד פוסט ללינקדין, או את זה, אלא ממש גם להשתמש, איך אנחנו לוקחים את ה-Generative AI, ובפרט, אבל לא רק, ומשתמשים בו כדי להבין את היוזרים שלנו יותר.
לגמרי.
מעניין. ועכשיו אנחנו נעבור ככה לסבב Generative AI, שאלות קצרות, תשובות קצרות, והשאלה הראשונה, זה פעם היה כזה, איזה אישה את יותר של אייפון או אנדרואיד.
גדול.
אז מה את היום? את ChatGPT, את Copilot, את Gemini?
אני אגיד שאני מפלרטטת איפשהו בין ChatGPT לג'מיני, הם שניהם זה, קצת יותר לזה. איכשהו Copilot, אני לא יודעת אם זה האנטי המובדה שלי למייקרוסופט, איתכם הסליחה, פחות מתחברת.
ואיזה כלי משדרג אותך כמנהלת מוצר, כמובילת מוצר ביום שלך?
המון המון ChatGPT או Gemini, אנחנו גם כאילו כזה מג'נגלת ביניהם בשביל לבדוק, גם בשביל דברים, product announcement והדברים הכי הזה, שבא לך איזה חבר סודי שעוזר, אבל גם הרבה בשביל כזה לשפר ולהשחיז את היכולות prompt engineering, שכמו שאמרתי, שהם כלי קריטי לכל מיני מוצר לדעת.
כן. ושוב, היום העולם מוצף בתוכן, במידע, איזה ניוזלטר, פודקאסט, אתר, כל מקור מידע שהוא שאת באמת צורכת כדי להיות על הדברים בעולם הזה של הג'נרייטיב AI.
אז נראה לי דיברנו על זה שאני קצת חנונית של פודקאסטים, אני איזה הרבה...
אני כבר רשמתי כמה בצד להמשך.
אבל אני אגיד, אני אתן שניים. א', אני צורכת את Towards Data Science של מדיום, הוא טיפה לפעמים קצת טכני, אבל שווה לגמרי לכל מי שרוצה להיות מנהל מוצר ב-AI, כי יש שם המון המון דברים שהם מהממים, וכאילו חלקם גם נותנים קצת behind the scenes, שאני חושבת שחשוב לדעת. והדבר השני זה הפרק האחרון בפודקאסט של ספוטיפיי. הם בעצם הוציאו פודקאסט, ה-CPO שלהם, הוציאו פודקאסט שלהם על, על כל הסיפור של ספוטיפיי, שהוא... בלי קשר, אנשי מוצר, המלצה, סיפור מרתק. אבל בפרק האחרון הוא בעצם עושה לנו ג'סטה, כאנשי מוצר, והוא נותן משהו כמו שעה ורבע, של ממש דיפ דייב על LLMים, שנותן לדעתי איזושהי התחלה של להבין את זה. בעיניי הוא אורז את זה נפלא, זה מספיק מדויק, אבל מספיק לא טכני, פשוט מעולה.
מעניין, טוב, אז א', הלינקים יהיו בתיאור של הפרק ככה של לימור משתפת, ושאלה אחרונה, ככה אם היה לך שרבית קסמים, מקל קסמים, איזה מוצר ג'נרייטיב AI את רוצה לייצר, שוב, לא קשור בכך לפקן AI?
אני חושבת שהייתי בונה מוצר שמאפשר לנו לזהות באופן אוטומטי מתבגרים או אנשים צעירים שנמצאים במצוקה, ולהטריע להורים, בלי שנצטרך להיות חשופים להודעות שלהם, ודברים שהם בדרך כלל לא אוהבים, אבל שכאילו ככה נותן את זה שהוא, יש פה מישהו שצריך attention.
לקחת את זה למקום הטוב, שבאמת זה מהמם. טוב, אז קודם כל מלא תודה על כל הסיפורים באמת, והדוגמאות, והטיפים, והפודקאסטים הנוספים. לי היה כיף. באמת, זה הביא עוד זווית על טראסט, שוב, כולנו מכירים את זה, אבל רגע באמת לשמוע מה-day to day במוצר AI, ועם ההתאמה של הג'נרייטיב AI, ככה זה באמת משהו שהולך ונהיה יותר חשוב, ומש להיכנס באותו PLC שאנחנו יוצרים את המוצר, איך אנחנו שמים את הטראסט הזה בפרונט, כי אחרת שוב, טעות אחת קטנה, ואינטשו אותנו, אז באמת תודה, ותודה לכם, למאזינים ולצופים שלנו במוצרי ל-AI, תשתפו את הפרק עם כל מי שנראה לכם שזה ממש ממש חשוב וזה תכלס כולם, תתנו לנו פידבקים על דברים שאהבתם, דברים שפחות, ונתראה בפרקים הבאים.